אנחנו ביום שישי בפרשת ויקרא, פרק ד', פסוק כ"ז. ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ, ועשותה אחת ממצוות אדוני אשר לא תעשנה והשם. זה בעצם ההשלמה של מה שהתחלנו ללמוד אתמול. אתמול למדנו לגבי אותו חטא בשגגה, חטא כזה שאם היו עושים אותו בזדון היו עוברים על איסור לאו וכרת. אז אם עשו אותו בשגגה, אז עמדנו אתמול על שלושה שלבים. השלב הראשון היה כהן גדול, השלב השני היה סנהדרין שהטו את כל העם, והדוגמה השלישית היה נשיא. עכשיו יש את הדוגמה הרביעית של אותו מקרה, לא נשיא, לא כהן גדול, אדם פשוט באופן אישי נכשל בחטא כזה שזדונו קראת. מה הוא מביא? פסוק חפכת אומר, או הודה אליו חטאתו אשר חטא, מביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקיבה על חטאתו אשר חטא, ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העולה, ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח. לכל פרטים שכבר היינו בדוגמאות הקודמים, פסוק למד א', ואת כל חלבה יסיר כאשר אוסר חלב מעל זבח השלמים, והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחוח לאדוני, וכיפר עליו הכהן ונסלח לו. כאן גם אין פירוט בדיוק איזה חלק וחלב מורידים וכל זה, התורה אומרת את זה בקצרה, ואת כל חלבה יסיר כאשר אוסר חלב מעל זבח השלמים. רש"י אומר, כאשר אוסר חלב מעל זבח השלמים כאימורי עז האמורים בשלמים, כמו שלמדנו שההבדל בין עז לכבש בשלמים, שבכבש יש גם את העלייה בנוסף לכל שני הכליות וכו', ובעז אין את העלייה. וכאן הרי מדובר שאדם יחיד שעשה אחרת, אז הוא מביא סעירת עזים, הוא מביא עז, אז החלקים שמורידים מהעז שהוא עולה על המזבח שהכהן מקטיר את זה, זה דומה למה שהיה עז.
איזה דוגמה של...
סוג למד ב', מדובר על אותו אחד שעשה את אותו חטא. אז אם הוא הביא עז, אז מה סדר כמו שמורידים מעז? ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, נקיבה תמימה יביאנה, ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט אותה לחטאת במקום אשר ישחט את העולה. אומר רש"י, ושחט אותה לחטאת, מה הפירוש? שבעי שחיטתה לשם חטאת, שהמחשבה צריכה להיות, כמו שראינו את זה כבר בכמה קורבנות קודמים, שהמחשבה מעכבת בקורבן. פסוק למד ד', ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך ליסוד המזבח, ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכסף מזבח השלמים, והקטיר הכהן אותם המזבחה על אישי אדוני, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו. פה התורה מדגישה כאשר יוסר חלב הכסף מזבח השלמים, כי יש הבדל בין כבש לעז, כמו שאמרנו קודם על פה, וגם רש"י מתייחס לזה. כאשר הוא יוסר חלב הכסף שנתרבו עם מוריו בעלייה, אצל כבש מורידים בנוסף לחלב לכל הפירוט, כל הרשימה מה שמורידים, את העלייה מוסיפים בחל בכסף. ההפחתת, כשהיא באה כבשה, תאונה עלייה עם האמורים. אם האדם הזה מביא קורבן חטאת, הוא מביא את זה דווקא כבש, אז כמובן צריך להוריד את מה שמתאימים, מתאים להוריד בכבש. על אישי השם, מה הפירוש של המילה אישי? למה כתוב אישי לשון רבים? ולמה זה סמוך למילה אישי השם? אומר רש"י, על מדורות האש עשויות לשם. המילה אישי, משמע מדורות לשון רבים, אישי השם זה אותם מדורות שעשו אותם לשם השם על המזבח במטרה להקריב עליהם קורבן. הוא האיליש בלז, כן? הוא האיליש בלז, זה המוקדי האש. עד פה סיימנו את הסוג הזה של החטא, של אדם שעשה חטא בשגגה, על לבון כזה שזדונו קרת. עכשיו עוברים לסוג חטא אחר לגמרי. עכשיו התורה נותנת כאן רשימה של מספר, זה ארבע פסוקים, בכל פסוק יהיה לנו סוג חטא אחר, א', ב', ג', ד', כל פסוק יביא דוגמה אחרת, אבל כל ארבעת הדוגמאות הללו, בפסוק ה', תביא התורה מה יהיה הקורבן של כל אחד מכל ארבעת סוגים הללו. פסוק א', נפש כי תחטא ושמע קול עלה והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו. כאן מדובר באדם שראה מאורע מסוים שהוא יכול להעיד לבית דין על אותה מקרה, וצריכים לו, צריכים לו לעידות. אדם שיש לו עידות להעיד, אז מחובתו לבוא ולהעיד. אז אם הוא לא בא להעיד ובא לעניין שרוצה אותו לעידות, משביע אותו ואומר לו, אני משביע אותך אם יש לך משהו שמידע בעניין הזה שתבוא, והוא לא
מסרב,
אז זה חטא בשבילו, כפי שרש"י אומר. ושמע קול עלה בדבר שהוא עד בו, מדובר בדבר שהוא כרגע יכול להעיד, לא שהוא סתם בא להשביע אותו, אומר, אני משביע אותך, האם היית במקום פלוני, וזה לא נוגע אליו, אז טוב, הוא לא חייב להגיד לו כלום, כשמדובר על משהו שהוא נוגע לעניין הזה כעדות, שישביעו שבועה, שאם יודע לו בעדות, שיעיד לו. אז זה דוגמה אחת של חטא, הסוג ב' זה דוגמה אחרת. או נפש, אשר תיגע בכל דבר תמה, או בנבלת חיית מאה, או בנבלת בהמת מאה, או בנבלת שרץ תמה, ונעלם ממנו והוא תמה והשם. פה מדובר באדם שנגע באחד מהדברים שפירטנו פה התמאים, אז מה ביינו? אז הוא נגע בדבר תמה, וכתוצאה מכך שהוא נגע בדבר תמה הוא נטמא והוא נכנס ככה לבית המקדש. או אם הוא כהן אז הוא נטמא והוא אכל תרומה, שזה דבר של קודש, ואדם טמא אסור לו לאכול תרומה, אז המעשה הזה הוא מעשה של חטא, נראה כפי שרש"י אומר. או נפש אשר תיגע וגומר, כל הרשימה של הדברים שהוא נגע, אומר רש"י, לאחר הטומאה הזו יאכל קודשים או ייכנס למקדש, שהוא דבר שזדונו קראת, זה דבר שאדם שעושה אותו בזדון, אדם שטמא בזדון ונכנס בזזון ככה למקדש הוא קראת, והוא לא ידע, כמו שנאמר, ונעלם ממנו, כתוב בפסוק, כמו שרש"י ממשיכה, קודם כל, במסכת שבועות נדרש, כן? ונעלם ממנו הטומאה. מה הפירוש? מה הפירוש שנעלם ממנו הטומאה? לא ידע, שכח, מהעניין הזה שהוא טמא. ונכנס ככה לבית המקדש, והשם באכילת קודש, או בביאת מקדש, וכאן הדגש הוא שמה נעלה ממנו הטומאה. לא, מה יהיה אם למשל אדם נהיה טמא והוא ידע שהוא טמא, והוא נכנס לבית המקדש והוא לא יודע שזה בית המקדש, הוא אף פעם לא היה בירושלים, הוא לא יודע איך נראה בית המקדש, הוא נכנס לבית המקדש כאדם טמא, הוא יודע שהוא טמא, אבל מה נעלה ממנו? נעלה ממנו שזה בית המקדש. אחר כך הוא יצא ונודע לו שהוא היה בבית המקדש. על זה לא מדובר. אבל במקרה כזה הוא פטור מהקורבן. כאן מדובר במקרה שמה נעלם ממנו? הטומאה. זה מה שרש"י מדגיש. הטומאה נעלמה ממנו, לא בית המקדש נעלם ממנו. או לא הקודשים נעלם ממנו. נעלם ממנו הטומאה והוא נכנס ככה לבית המקדש. או דוגמה שלישית, פסוק ג', או כי יגע בטומאת אדם. לכל טומאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו והוא ידע והשם. מפרש רש"י על איזה תומות מדובר פה בפסוק ג', יש כאן כמה וכמה תומות שמרומזים בלשון הפסוק. בתומת אדם זו תומת מת, אדם שנגע בתומת אדם פירושו מי שנטמא בתומת מת, או מי שנגע באדם שנטמא במת. לכל תומתו, מה מוסיף המילה לכל תומתו? לרבות תומת מגע, זווין וזוות. אדם שהוא בעצמו זב, זה תומה שיוצאת מגופו, זה מרומז במילה לכל תומתו, פירושו תומה שלו, תומה שיוצאת ממנו, לא שהוא נגע בדבר חיצוני תמה, אלא שהתומה היא בתומתו. אשר יטמא, מה מוסיף המילה אשר יטמא? זה רמז להוסיף כאן עוד פרט, לרבות הנוגע בבועל נידה. כתוב שאדם שבועל נידה אז הוא נטמא בתומתה, אז הנוגע בבועל נידה הוא גם נטמא. בא, המילה בא גם מוסיפה משהו, כל מילה פה מרמזת פה על איזה תוספת של סוג תומה מסוימת. מה זה בא? לרבות, מה זה בא להוסיף? בולע, נבלת, עוף, טהור. בעוף טהור יש הלכה מאוד מעניינת, אדם שבא במגע עם נבלה של עוף, אז אם העוף הוא עוף טהור, עוף טהור בן יונה או עוף טהור, והוא מת, הוא נבלה, אז ההלכה אומרת שבעוף טהור, אם הוא נוגע בה, הוא לא טמא. אם הוא מחזיק אותה, לא טמא. הוא מכניס אותה לפה, הוא לא טמא. אם הוא בולע אותה, אז הוא נהיה טמא. זה לומדים את זה, נלמד את זה בעזרת השם בהמשך הספר, ממה לומדים את זה. אז זה הפירוש הוא שלרבות בולע נבלת עוף טהור. זה הדגש פה ברש"י, לא נוגע בנבלת עוף טהור ולא נושא, אלא בולע. נעלם, אומר רש"י, ולא ידע. מה הוא לא ידע? ששכח הטומאה. זאת אומרת, החיוב קורבן יהיה רק אם הוא ידע שהוא טמא והוא שכח את הטומאה, וזה דגש מאוד חזק. זאת אומרת, אם הוא ידע בהתחלה שהוא טמא, הוא ידע שהוא טמא, הוא לא יהיה חייב בקורבן, אלא מדובר שהוא ידע. זאת אומרת, אם הוא לא ידע בכלל שהוא טמא, לא ידע בכלל, הוא נטמא באחד מהתאריכים הללו, הוא לא ידע מזה אפילו, לא ידע, הוא לא חייב קורבן. מדבר שהוא ידע שהוא טמא והוא שכח על טומאתו ונכנס במצב כזה למקדש, אז והשם, אז הוא צריך להביא קורבן.
הכתוב לא מצוין.
והשם, ומה פירוש והשם? באכילת קודש או בביאת מקדש. זאת אומרת, הוא אכל קודש ונכנס בבית המקדש. דוגמה רביעית, דוגמה מסוג שונה, כי שתי הדוגמאות האלה בבית וגימל זה היה מדובר על עניינים של טומאות מסוימות שנכנסו בצורה כזו לבית המקדש. פסוק א' היה על נושא אחר, שהשביעו אותך על עדות שאתה לא אמרת. פסוק ד' גם הביא נושא אחר. או נפש, כי תשווה, לבטא בשפתיים להרע או להיטיב, לכל אשר יבטא האדם בשבועה, ונעלם ממנו, והוא ידע והשם לאחת מאלה. פה מדובר באדם שנשבע במילים שהוא יעשה משהו מסוים או שהוא לא יעשה משהו מסוים, לחיוב או לשלילה, והוא בפועל עבר על השבועה שלו.
נשבע, אתה נשבע, אני נשבע או שהוא נשבע
הוא נשבע כפי שהשבועה יש את הסדר איך נשבעים, כן, בוודאי נשבע בשם השם. נראה את הלשון ברש"י, בשפתיים ולא בלב, לא שבלב שלו הוא נשבע, אלא הוא הוציא את זה ממש בפה, כן? וזה חייב גם להיות שזה הולך עם הלב ביחד. זאת אומרת, אם בלב שלו הוא רצה להגיד שהוא יישבע שהוא לא יאכל לחם שעשוי מחיטה, על זה הוא חשב בלב, בפועל איכשהו התבלבל ויצא לו בשבועה שהוא לא יאכל לחם שעשוי מסעורה, אז זה שוב לא נחשב שבועה, כי זה כמו אחד בפה ואחד בלב. זה צריך שזה יהיה, לא יהיה סותר את האמירה בפה עם הכוונה שלו בלב. אבל חשוב מאוד שהוא יגיד את זה בשפתיים, להרע לעצמו או להיטיב לעצמו. הוא נשבע שיעשה לעצמו דבר רע, להיינו שהוא, למשל, מה פירוש שיעשה לעצמו דבר רע? כגון אוכל ולא אוכל. או שהוא נשבע שהוא יאכל, אז זה נקרא אולי להיטיב לעצמו, או שהוא נשבע שלא יאכל. לפעמים זה הפוך, לפעמים לאוכל זה להרע לעצמו ולא אוכל זה להיטיב לעצמו, תלוי באיזה הקשר. אבל אם הוא נשבע על עצמו דבר מסוים לכיוון חיובי או שלילי, או אישן ולא אישן, הוא נשבע שהוא אישן או שהוא נשבע שלא אישן. לכל אשר יבטא, לרבות לשעבר, מה זה לשעבר? שהוא נשבע שהוא אכל, מספר דבר שהיה, או הוא נשבע שהוא ישן בעבר, וזה הפוך ממה שבפועל היה, כן? זאת אומרת, הוא לא אכל והוא נשבע שהוא כן אכל, הוא לא ישן, נשבע שהוא כן ישן, וכן הלאה. ונעלם ממנו ועבר על שבועתו, זאת אומרת, הוא עבר על השבועה, הוא נעלם, הוא שכח, והוא עבר על השבועה. כל אלה, כל הרשימה של ארבעת הפסוקים שהבאנו כאן, איזה סוג קורבן הם מביאים? קורבן עולה ויורד. מה זה נקרא קורבן עולה ויורד? זה קורבן שמשתנה לפי הכיס, כפי שנראה עוד מעט. אם הוא עשיר, הוא מביא קורבן בעלות גבוהה יותר, ואם הוא דל אז הוא מביא נמוך יותר, ואם הוא דלי דלות אז הוא מביא עוד יותר נמוך. הוא נקרא עולה ויורד, זה עולה ויורד לפי המצב הכלכלי שלו.
אז למה בקורבן אותו קודמים?
כמפורש כאן, כמו שכאן מפורש עוד מעט אנחנו נראה את העניין של קורבן עולה ויורד. אבל נעיר מיד רש"י, כי כרגע אמרנו בפסוק זה שאם אדם נשבע והוא לא ידע והוא שכח, הוא עבר על השבועה, אז הוא מביא קורבן עולה ויורד. אומר רש"י מיד, אבל שבועה שיש בה כפירת ממון, אם למשל אדם נשבע על דבר שהוא כופר בממון שהוא חייב, הוא כופר על הממון, שם זה לא קורבן עולה ויורד, אינה בקורבן זו, אלא באשם, שם זה קורבן קבוע שקוראים לו קורבן אשם. מה שכתוב כאן, קורבן עולה ויורד, זה רק במקרים האלה שלא ידע ושכח, ואחר כך התברר שהוא... פסוק ה', מתחילה התורה לפרט את העולה ויורד, נביא את כל האפשרויות. והיה, כי יש שם לאחת מאלה, והתוודה אשר חטא עליה, והביא את השמו לאדוני על חטאתו, אשר חטא, נקבה מן הצון, כסבה או שעירת עיזים לחטאת, וכיפר עליו הכהן מחטאתו. זאת אומרת, אם יש לו אפשרות כספית שיביא כבשה או שעירת עיזים. פסוק ז' אומר, ואם לא תגיע ידו דייסה והביא את השמוע אשר חטא שתי תורים או שני בני עונה לאדוני, אחד לחטאת ואחד לעולה. אם אין לו אפשרות להביא, אם יש לו אפשרות להביא כבש, אז יביא רק אחד או כבש או עז, וזה יהיה קורבן חטאת. אם אין לו את האפשרות להביא כבש, אז שיביא שני בני יונה, למה שניים? אז הוא יביא אחד לעולה, אחד לחטא. פסוק ח', וכשהוא מביא את השניים, שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, אומר פסוק ח', והביא אותם אל הכהן, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, ומלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. אומר רש"י, והקריב את אשר לחטאת ראשונה, החטאת קודמת לעולה. זה כלל, תמיד שיש קורבן חטאת וקורבן עולה, אז תמיד קורבן חטאת יבוא קודם. למה? מה הסיבה? למה הדבר דומה לפרקליט שנכנס לרצות? ריצה פרקליט, נכנס דורון אחריו. קורבן חטאת זה קורבן שהמשמעות שלו זה כמו שאתה שולח את העורך דין לרצות את המלך מהכס. קורבן עולה דומה למתנה שאתה נותן, כי זה עולה כולו להשם. אז הסדר הוא שקודם תרצה על החטא ואחר כך תיתן מתנות. אתה לא שלח את המתנה לפני שאתה מרצה, לכן תמיד חטאת יבוא בהקרבתו לפני קורבן עולה. ולא יבדיל, כתוב מלק את ראשו. למדנו כבר בתחילת הפרשה לגבי האדם שמביא קורבן עולה מעוף, מתנדב להביא קורבן עולה מעוף, למדנו בעריכות מה זה המליקה ואיך עושים את זה. פה גם כתוב מלק את ראשו, אבל יש הבדל בין מה שנאמר פה למה שנאמר שם, כמו שרש"י יגיד את ההבדל, ולא יבדיל, אומר רש"י, אינו מולק אלא סימן אחד. שם למדנו, אם אתם זוכרים בתחילת הפרשה, הוא מלק את ראשו, אז הפסוק אמר, ורש"י הדגיש את העניין הזה, שעד איפה הוא מולק, אומר רש"י, ושם היה לשון וחותך מפרקת עד שמגיע לסימנים וקוצצן. שם הוא מגיע עם האצבע וקוצץ את שני הסימנים, קנה ווושת. פה כתוב, אינו מולק אלא סימן אחד. פה הוא מולק רק סימן אחד, או את הקנה, או את הוושת, רק אחד, לא את השני. וכשכתוב לא את השני, אז הוא לא יכול להגיד, טוב, מה זה משנה, אני אעשה את שתיהם. כשכתוב ולא יבדיל, לא יבדיל פירושו שלא יפריד יותר מזה, אז אסור באמת לעשות שניים, אחד בלבד ולא שניים. היה צריך להיות למומחיות הזו, שהוא לא משנה איזה, אבל רק אחד. עכשיו רש"י מדגיש לנו מה זה ממול עורפו, איפה זה, מה זה עורף ומה זה ממול העורף. רש"י, עורף הוא גובה הראש המשופע לצד הצוואר. מול עורף, מול הרואה את העורף, והוא עורך כל האחורי הצוואר. זאת אומרת, בצד האחורי של הראש, של העוף, אז מי שעומד ורואה את זה ממול, באותו מקום, כמו שערכנו ביום בתחילת הפרשה. אחרי שהוא עושה את הדבר הזה הכהן, הוא מולק את ראשו של העוף, פסוק ט' אומר מה הוא עושה, ויזה מדם החטאת על קיר המזבח, והנשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח, חטאת הוא. אומר רש"י, ויזה מדם החטאת, בעולה לא יתין אלא מיצוי. כאשר למדנו בתחילת הפרשה שאדם מביא נדבה, קורבן עולה מעוף, אז היה מספיק שהוא מיצוי, ואז מיצוי אמרנו שהיה כתוב שם ונמצא דמו על קיר המזבח, שהוא לוחץ את הדם של העוף על קיר המזבח. ובחטאת היה צריך שני פעולות, הזעה ומיצוי. פה לא היה מספיק רק מיצוי, גם הזעה. איך עושים הזעה עם העוף הקטן הזה? אמרה שהוא אוחז בעורף, הוא מחזיק בעורף של העוף אחרי שהוא כבר מלק את ראשו, הוא מתיז והדם ניתז והולך למזבח. חטאת הוא, מה הדגש חטאת הוא? לשמה כשרה שלא לשמה פסולה. המשמעות הוא שזה צריך להיות, לא שהכהן בטעות יחשוב שהוא עושה כרגע קורבן עולה, למרות שהוא מחזיק עוף, הוא יודע שגם בעוף יש עולה, כמו שלמדנו, זה חייב להיות עם מחשבה שכרגע הוא עושה את הקורבן הזה לשם חטאת, לשם החטא הזה המסוים, שהיהודי הזה הביא את הקורבן בשבילו. פסוק י', ואת השני יעשה עולה כמשפט, וכיפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו. מה זה אומר רש"י כמשפט? איזה משפט? אומר רש"י כדת האמור בעולת העוף של נדבה בראש הפרשה. מה שלמדנו מתחילת הפרשה, שאדם מביא נדבה של עוף, זה צריך להיות שם, הרי מדובר על קורבן עולה. באותו אופן הוא עושה פה את השני שזה עולה. מה ההבדל בין עולה לחטאת? אמרנו ששתי הבדלים. הבדל אחד שבעולה הוא צריך לקצות את שני הסימנים, ובעוף רק ובחטאת סימן אחד. הבדל שני שבעולה מספיק רק ונמצא דמו, ואילו בחטאת צריך להיות גם הזהב וגם מצוי, כמו שרשי אמר קודם.